אנחנו אולי נחזור על הדבר האחרון שלמדנו. החבר אומר לו, לגבי עם ישראל, מה מיוחד בעם ישראל, שאומנם אלוקים ברא את כל העולם, בורא את כל העולם, חדש את כל העולם, כל הבריאות כולה, כל ההוויה כולה, כל ההיסטוריה כולה, כל הטבע כולה, הכל הקדוש ברוך הוא ברא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם, ומלכותו בכל משלה. התפיסה היהודית מצד אחד היא תפיסה באמת כוללת, כוללת את כל הבריאה, את כל ההוויה. אנחנו, המבט שלנו הוא מבט, נקרא מבט אחדותי, מערכתי, אחדותי. כל ההוויה כולה היא יצירה אלוקית, היא בריאה אלוקית וכו'. יחד עם זה, וזו הנקודה שנגענו בפעם שעברה, גילוי אלוקים הוא, זה דבר שהוא כבר משתנה. לא כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא יש להם את הסגולה, את התכונה, את היכולת להתקרב לאלוקים, לגלות את אלוקים, שאור השם מתגלה בתוכו ודרכו וכו'. לצורך העניין הזה של גילוי האלוקים בעולם, או יותר נכון, את המהות האלוקית לא מגלים, אי אפשר לראות אותה, לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל את הרצון האלוקי, את השכינה האלוקית, את האור האלוקי, נאמר, את כל הדברים האלה, האלוקים בחר בעם ישראל, שדרכו מתגלה הרצון האלוקי, או האור האלוקי, או המלכות האלוקית, תקראו לזה איך אתם רוצים, זה אותו דבר, אותו רעיון, באותו, במילים אחרות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא שאנחנו מזלזלים בדברים האחרים חס ושלום. הכל זה בריאה אלוקית. אבל כמו שבגוף האדם, כל אחד מבין שלא כל האיברים שווים. לא הידיים והרגליים שווים למוח וללב וכו'. אותו דבר בבריאה כולה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שישראל זה המוח של העולם. או רבי יהודה הלוי אומר, ישראל זה לב שבאומות, הלב של העולם זה. וכמו שהמוח והלב הם איברים חיוניים שבהם מתבטא, נאמר, השכל, המחשבה, החיות, החיים של כל הגוף כולו, ככה גם בעם ישראל. זה הנקודה היסודית שעליה בנויה כל האמונה שלנו. כל האמונה שלנו בנויה על העובדה שהאלוקים בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, על מנת שנעיר וניטיב לכל העולם כולו. זאת הציר המרכזי שהכל בנוי על הנקודה. לכן חז"ל אומרים, ברכת התורה מתחלקת לשושה חלקים, לעסוק בדברי תורה, וערב נא וכו', אבל חותמים, ברוך אתה השם אשר בחר בנו, מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אומרים חז"ל, המעולה שבברכות. המעולה זאת אומרת, הברכה הכי מעולה, הכי טובה, מכל המאה הברכות ויותר שיש לנו, זה הברכה הזאת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה קצת נשמע גזעני, נכון? מה אתם אומרים? נקרא קצת גזעני, מה זה גזעני? גזעני זה כאילו העץ יש בו גזע, יש בו ענפים. באופן פשוט גזעני. כאילו אנחנו הגזע, וכל היתר זה ענפים מתפשטים מתוך הגזע שנקרא העם היהודי. כן, אנחנו באמת גזענים, מה לעשות? אנחנו הגזע, אנחנו המקור, המרכז, התמצית שממנו כל ההשפעה של הבורא אל כל הנבראים, אל כל האומות. לא בגלל שאנחנו רוצים בזה, אלא בגלל שכאלה אנחנו נבראנו לדבר הזה. אנחנו לא בחרנו, הוא בחר בנו מכל העמים. ההכרה הזאת, ההבנה הזאת, מה זהותו המיוחדת בגלובל, בכלל, בהוויה כולה, בבריאה כולה של העם היהודי, ומה תפקידו של העם היהודי בתוך זה, זה הדבר הכי הכי חשוב בדור שלה, בכלל בכל הדורות, אבל לפרט בדור שלנו הדבר הזה מאוד חשוב. מי שלא מכיר בזה, מי שלא למד את זה, מי שלא יודע את זה, יש לו חור בהשכלה, אפשר לומר. חור גדול בהשכלה, זה לא סתם. בהשכלה, באמונה, בהשכלה, בתורה, בכל דבר ודבר. זה עד לכאן ראינו פעם שעבר. כמובן שהדבר הזה לא מוצא חן בעיני המלך הכוזרי, למה? כי הוא יהודי? הוא יהודי? עוד לא, עוד רגע. אז באופן, אתה אומר למישהו אינו יהודי, תשמע, אנחנו העם הנבחר, אלוקים בחר בנו, נעיר לכל העולם, אז הוא שואל את עצמו באופן אוטומטי, מה איתי? איפה אני בתוך כל התמונה הזאת? מה, אני מספר שתיים, אני אזרח סוג ב', אני נחות, אני פחות, אני... איפה אני בתוך כל התמונה הזאת? והדבר הזה באמת מעורר בו התנגדות, נאמר ככה. אבל אצלו זה רק מעורר התנגדות ומעורר גם צורך לחבר להסביר לו על השלב יותר מעמיק בסוגיה הזאת. אבל אצל אחרים זה מעורר אנטישמיות, שנאה, לאורך כל הדורות. מאז שנהיינו לעם ועד היום, אפשר להגיד מישמעאל ועשיו ועמלק והיום נאמר, כל ההתנגדות של אומות העולם והאנטישמים למיניהם והשונאי ישראל וצוררים למיניהם נובע בדיוק מהנקודה הזו, שהם בתת חוש שלהם מבינים שהעם ישראל זה עם מיוחד ולא מוצא חן ביניהם, והם שונאים אותנו לא בגלל שאנחנו רעים אלא בגלל שיש לנו נשמה טובה. בגלל שהם רואים שכאן באמת יש איזה עם עם נשמה שהיא לא מתאימה להם כמובן, לכן הם שונאים אותנו. כולל בימים אלה, ברגעים אלה שאנחנו כאן נמצאים מול אותה ועידה, איך קוראים לה? פול, משהו לי פול, פול בעזרת השם. נאפוליס, פוליס, פול. מה כל המטרה של הוועידה הזו בסך הכל? בדיוק אותה מגמה, לצערנו הרב, ששוררת באומות העולם, ולא פסקה, התנגדות לעם ישראל. התנגדות לתחיית עם ישראל בארצו. למצוא בערמה, בחוכמה שלהם, בכל מיני שטיקים כאלה ואחרים, איך להחליש את מדינת ישראל, איך להקטין את מדינת ישראל, איך לצמצם אותה, איך לנסות לחבות את אותה נשמה נצחית, שגם נצח ישראל לא ישקר, איך לנסות לחבות אותה. ולצערנו הרב, יש בתוכנו אנשים שמתפתים לרעיונות האלה, למחשבות האלה, הם חושבים שאם יחתכו את ירושלים, יהיה כאן אחרית הימים, וגר זאב עם כבש, ופתאום כל ה-70 זאבים שעוטפים אותנו יהפכו לכבשים, והכל יסתדר, וכולנו נחיה בשלום, באחווה, בריאות. מה שכל ילד קטן רואה שזה לא המציאות לאמיתה, זה הכל הזיות, הכל דמיונות, הכל זה לא, אין לזה שום אחיזה במציאות. כל זה נובע בדיוק בגלל הנקודה הזאת. שעם ישראל הוא עם סגולה, עם נבחר, עם מיוחד, ויש אליו התנגדות. עד מתי תהיה התנגדות? עד מתי? עד אחרית הימים, באחרית הימים. וכביתי בתפילה יקרה לכל העמים, ונערו אליו כל העמים. כן, וכי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, וירושלים אורו של עולם, אבל עוד לא הגענו לאחרית הימים, אנחנו אוטוטו מגיעים, אבל זה לוקח קצת זמן, לא צריך להיות לא נאיבים, לא טיפשים, ולא עצום עיניים, עצימת העיניים גם בבחירה, לדעת איפה אנחנו חיים, לקראת מה אנחנו הולכים. מה יצא מכל הדבר הזה, מה אתם אומרים? יצא הבירור הזה, מה זה עם ישראל? מה זה עם ישראל? דווקא ההתנגדות הזאת, ודווקא המציאות הזאת המורכבת שאנחנו נמצאים בה, גם דווקא היא תבוא לבירור מה, מי אנחנו ומה אנחנו, מה אנחנו עושים כאן? קמנו לתחייה, בשביל מה קמנו לתחייה? דווקא בדרך הזאת מתבררים דברים. זה מזכיר לי שהיה בירור אחר, אבל מאוד קשה. זה היה בשואה. היהודים ביררו לעצמם שהם יהודים בדרך הכי, הכי קשה שאפשר. יהודים פתאום שהתכחשו ליהדותם ולזהותם ולשייכותם, ואמרו להם, לא יעזור לכם, אתם יהודים, נקודה. דווקא באושוויץ, שם הם גילו שהם יהודים, אין להם ברירה. לא שחס ושלום לא רוצים את זה במדינת ישראל, אבל לפעמים אין לך דבר יותר שמברר דברים דרך השלילה דווקא. דרך ההפוך אתה מגלה את ה... דווקא אותה השקפת עולם של להתבולל בין העמים, אנחנו ככל העמים, כל הדברים האלה שזה נראה לנו כאילו דבר כל כך מתאים, דווקא זה יברר שאנחנו שונים מכל העמים, ונבדלים מכל העמים, ולטובת כל העמים, ואור לעמים, וכל הדברים האלה. כן, אנחנו גזענים, אבל גזענות לגמרי הפוכה מהנאצים, ממך שימה וזכרם. הם אמרו, רייך אלף השנים, הגרמנים הם הכי טובים בעולם, וכולם צריכים להיות משובדים אליהם, והם צריכים לשבד אותם ולדכא אותם וכל זה. אנחנו אומרים, העם היהודי הוא העם הנבחר, אבל בדיוק הפוך, להיטיב לכל העולם, להעיר לכל העולם, להפיץ את ערכי התורה לכל העולם, ערכי התנ"ך לכל העולם. זה עניינו של העם היהודי. בזה אנחנו מיוחדים. זה הנושא שראינו כאן, ורבי יהודה הלוי אומר את זה לפני אלף שנה בצורה כל כך פשוטה. אבל כמובן זה לא מצא חן בעיני המלך הכוזרי, שהוא גוי בכלל. והוא אומר, רגע, בוא נקרא את זה. רואה אני אותך יהודי, בהשקפת העולם הגזענית הזאת לכאורה, מתהפך בדבריך. כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות פגור. מקודם דיברת יפה, אני יודע, דת אלוקית, אלוקים מתגלה וכל הדברים האלה. אבל כאן שאתה אומר שאתם יותר שווים מכולם, יותר יש לכם סגולה מיוחדת לעם היהודי, זה לא מוצא חן בעיניי. מה זה הדבר הזה של הסגולתיות הזו? אני אשאל אתכם, לבן אדם רגיל, לא משנה, יהודי, לא יהודי, יש לו אף? אוזניים? אתה בטוח? שיניים? מה ההבדל ביני ובין גוי? יש הבדל? לא רואים את זה. מה, ליהודים יש קרניים על הראש? מה ההבדל? במבט פשוט, שאתה מסתכל היום על המין האנושי, אין הבדל בין יהודי למי שאינו יהודי. למה אתה קובע שהעם היהודי הוא עם נבדל מכל העמים? לא רואים את זה. אנחנו אדרבה, היום אנחנו בדור של קיבוץ גלויות. אני מסתכל בכיתה כאן, אני רואה כאן תימנים שדומים למי? לתימנים מתימן. אני רואה כאן רוסים שדומים למי? לרוסים מרוסיה. אני רואה כאן מרוקאים, ממש כמו מלך מרוקו, דומים למרוקאים. אני רואה כאן ספרדים, דרום אמריקאים, מוצ'אצ'ו. וכולם אותו דבר. אנחנו קיבלנו את הצורה החיצונית של העמים שבאנו מהם. נכון או לא? אני שואל אתכם. אז מה אנחנו נבדלים? איפה ההבדל? אתה רוצה להבחין בין דבר לדבר, אתה צריך לראות את ההבדל. כאן אתה לא רואה בחוש חיצוני, אתה לא רואה שום הבדל בין אומות העולם. אדרבה. אנחנו תשקיף, אנחנו נראים כמו אותם עמים שבאנו מהם. ככה זה נראה על פניו. אז איך בכל זאת להסביר לגוי כזה, כמו המלך הכוזרי, או סליחה, או לבן אדם כמוני או כמונו, מה ההבדל בין ישראל לעמים? כי הוא אומר, זה לא מקובל עליי הדבר. תסביר לי את זה באופן שאני אקבל עליי. מהי הסגולה הזאת? ומה היא ניכרת? ומה רואים את ההבדל בין ישראל לעמים? זה מעניין אתכם, חבר'ה? זה מעניין אתכם?
מאוד.
כן? ברצינות. טוב, אז בוא נראה. בוא נראה. רבי יהודה הלוי הוא פדגוג, הוא מחנך. הוא מסביר את זה באופן מאוד מאוד הגיוני, את ההבדל בין ישראל לעמים. בוא נראה את זה בתוכו. סענינה... דהיינו אמתן, ואבאר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום ביותר בעיניך, שישראל הם נבדלים מכל העמים, שאתה רואה בזה פגם גדול בהשקפת עולם כזאת, להיות הנאה ביותר. זה יהיה לך הדבר הנחמד ביותר, הנאה ביותר, והחשוב ביותר, ההבדל הזה בין ישראל לעמים, ובמה הוא מתבטא ההבדל הזה באופן מוחשי, בהיסטוריה, במציאות שאנחנו חיים בתוכה. דבר כאוות נפשך, אומר הכוזרי, יש לו סבלנות, תתחיל לדרוש את הדרשות שלך. אמר החבר, הלא תודה כי העניין הטבעי שמנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול, ההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם נתייחדו בהם הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. זהו כלל הטעון פירוט, אולם הם מתו. ובעניין הנפשי שממנו מתחייבים תנועות, רצונות, מידות, חושים, חיצוניים ופנימיים, כיצר בהם נתייחדו כל בעלי החיים. אף זאת אין לדחוק. ואילו האדם נתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שממנו נתחייבו תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, אחריו תיקון ענייני המדינה, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתם החוקים הנוהגים במדינה. אף זה אמת. עד לכאן. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. בשביל להסביר את הדבר הזה, צריך להבין, זה בפילוסופיה אמנם, אבל כדאי לזכור את זה. הפילוסופים, גם החכמים שלנו מדברים, על חומר וצורה. כל דבר יש בו חומר וצורה. מה זה החומר ומה זה הצורה? החומר זה החומר שממנו הדבר עשוי. והצורה זה הדבר המהותי, המייחד את אותו דבר, הפונקציה של אותו דבר. נתן דוגמה. החומר, נקרא אותו בצורה מלאכותית, החומר של הסכין, ממה הוא עשוי? בדרך כלל, מה הוא עשוי? ממתכת, מברזל בדרך כלל. הצורה של הסכין, המיוחדת בסכין, שעושה אותה סכין, נאמר, זה היכולת לחתוך. אם הסכין הזה כהה, הוא לא מסוגל לחתוך מרגרינה, מה אנחנו אומרים עליו? איבד את מה? את הצורה שלו. זה סכין זה? אין לו צורה של סכין. זאת אומרת, המהות של הסכין זה לא המתכת. מתכת זה הרבה דברים. המהות של הסכין זה היכולת לחתוך את הלחם או את מה שצריך לחתוך. זה מובן מה זה חומר בצורה. אותו דבר כל דבר. ניקח, יש לנו בחלוקה שמקובלת בעולם גם היום, שהעולם מתחלק לארבעה חלקים. דומם, צומח, חי, אדם. מדבר מה שנקרא. ארבעה חלקים, זה החלוקה. החלוקה הזאת היא בנויה בצורה של חומר בצורה גם כן. מהו החומר של הצומח, מי יודע? נו, חבר'ה, תחשבו קצת. או אתם בתרדמת. מה החומר של הצורה? מה החומר של הצורה? הדומם. הדומם. מה עושה את הצמח לצמח? מה הופך אותו מדומם לצמח? היכולת ליזון, לפרוט, לגדול, לצמוח. זה הופך את הצומח לצומח. זאת אומרת, אם אני חותך עץ, מה נשאר מהעץ הזה? בול מה? בול עץ, זה כבר דומם, זה כבר לא עץ. הוא איבד את צורתו של צומח, הוא כבר לא צומח, הוא כבר חתיכת עץ, חתיכת חומר. זה מובן. זאת אומרת, המהות המייחד את הצומח זה היכולת לצמוח, לגדול, לפרוט. זה מיוחד לצומח. החומר שלו זה באמת הדומם שממנו זה החומר שלו. אותו דבר ניקח את בעלי החיים. בעלי החיים יש בהם גם את הדומם, הוא בנוי מחומר, וגם יש בו את הכוחות של הפריאה ורבייה, האכילה, תזונה, והצמיחה והגדילה. אלא יש בבעלי החיים מה שאין בצמחים. מה יש בבעלי החיים מה שאין בצמחים? היכולת לנוע, יפה מאוד. צמח הוא קבוע במקומו, הרוח יכולה להעיף זרע כזה או אחר. אבל בעיקרון, התנועה הרצונית נאמר, שבעל חי יכול לרצות, יכול לנוע מכאן לכאן, גם בעל חי יש לו רגשות, הוא יכול להיות שמח. כלב שמח, מה הוא עושה בזנב? מקשקש, אני לא שאתם יודעים. וכשהוא עצבני, מה הוא עושה? הוא נובח. כשהוא מפחד, הוא מוריד את הזנב. אבל יש לו רגשות. זאת אומרת, מה שמאפיין את בעלי החיים, זה התנועה החופשית, יש לו במה שיש בצומח כמובן. אבל נוסף לזה, יש בו את התנועה החופשית, יש בו את הרגשות, וגם איזושהי, איזו הבחנה, נאמר, באוכל טוב, אוכל לא טוב, הוא יודע, יש לו תחושות כאלה אחרות, אינסטינקטים אנחנו קוראים לדברים האלה. זה מיוחד בבעלי החיים. מה מיוחד באדם? יש בו גם את הדומם, דהיינו חומר, כי אנחנו נשואים מאפר, אבל יש לנו גם את הצומח. דהיינו, אנחנו פרים ורבים וניזונים וגדלים וכו', ויש בנו גם את הצד החייתי. אנחנו נעים ממקום למקום, יש בנו רגשות כאלה, יש לנו אינסטינקטים כאלה ואחרים, בימיים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אבל יש משהו מיוחד לאדם, שזה צורת האדם. מהי צורת האדם? מה מיוחד? מה מהות האדם? מה מייחד את האדם? מי יודע? יש כאן איזה אדם לרפואה? אף אחד לא. מה מיוחד בבן אדם? מדבר, יפה מאוד. אבל דיבור זה גילוי של חשיבה. אדם מוציא קולות מהפה, אבל אחרי שזה עובר עיבוד רצוני, מחשבתי, תקראו לזה איך שאתם רוצים בשכל שלו. האדם המדבר, האדם שמנהיג את עצמו על פי התבונה, על פי השכל, הדיבור זה רק חלק מהדברים, גם ההתנהגות וכל הדברים. זאת אומרת, הדעת, החוכמה, התבונה, זה הופך את הבן אדם, כאילו גם המוסר בלמידה, זה הופך את הבן אדם לבן אדם. אבל יכול להיות אדם שיאבד את הצורה שלו. מתי הוא מאבד את הצורה שלו? כשאדם מאוד כועס. ואז הוא מתפרע, מתקצף, לא שולט על עצמו, משהו כזה. מה אומרים לבן אדם הזה? איבדת את הצורה שלך, אתה לא בן אדם, אתה כמו חיה טורפת. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר, איבד את הצורה שלו. אותו דבר אדם שמאיזושהי סיבה לא עלינו, עבר תאונה והוא צמח. הוא גם לא יכול לזוז ממקום למקום. הוא ממש רק מה שפועל בזה, החיות המינימלית שהוא שוכב במיטה, כמו צמח שוכב במיטה, לא יכול לזוז מקום למקום. אז הרופאים קוראים לאדם הזה, מה קוראים, מה ההגדרה שלו? צמח, מחלקת הצמחים בבית לוינשטיין. יש בטח מחלקה מיוחדת. לאנשים שם, ברוך השם, מקום של חסד, מטפלים גם בצמחים. אז אין גם צמח. פתאום קם צמח לתחייה, יכול לקרות. מה זה קם לתחייה? מתחיל לזוז, מתחיל לנוע. אחר כך הוא מתחיל להיות בן אדם, מתחיל מה? מתחיל לדבר. עובר ממדרגת צמח למדרגת חי, למדרגת מדבר. יכול לקרות דבר כזה. אנחנו עוברים מדרגות מדרגות. כל זה, סליחה שאני אומר, כמבוא להבנת מה זה יהודי בכלל. במילים אחרות, הבריאה שאנחנו חיים בתוכה היא מדורגת. שכל דרגה יש בה מהות. וכל דרגה בעצם היא המדרגה שמעליה באה המדרגה השנייה. הבעל חי על הצומח והאדם על הצומח ובעל חי. וכל אחד יש בנו את התכונות האלה. זה היסוד. עכשיו השאלה היא, האם זהו זה? האם בזה נגמרת כל הבריאה כולה, כשבשיא הפרמידה של הבריאה כולה עומד האדם החושב, האדם השכלי, האדם המוסרי, זה שיא הבריאה או לא? עד לכאן, זה מובן הדבר. זה מובן הרעיון. אם זה מובן, אז מה אתם אומרים, יש עוד מדרגה או לא? מי אומר שיש עוד מדרגה? המלאכים, יפה מאוד. מישהו ראה כאן מלאך פעם? כי מלאך השם צבאות הוא כתוב על מלאכי, הנביא מלאכי, כן? מישהו ראה כאן, לא יצא לכם לראות מלאכי, דווקא הבוקר למדנו את ההלכה, שכתוב שאדם הולך לשירותים, הוא צריך להגיד, המתינו לי כאן כל המלאכים, אני נכנס כרגע לשירותים, זה לא נעים. תקף חוזר, אל תברחו לי, אני תקף חוזר. אז ראינו שם פתחי תשובה, אומר שלא נהגו לומר את הדבר הזה, כך אומר המשנה ברורה, אבל פתחי תשובה אומר שהארי כן היה נוהג לומר את הדבר הזה. למה הארי? כי הארי יש לו קשר עם מלאכים. הוא איזה מין מלאכצ'יק קטן, ומלאכים מלווים אותו, הוא מלאך גדול, אני לא יודעת איך רואים את הדבר הזה. אותו דבר, מי שקורא קצת את רש"י על האבות, על אברהם אבינו, שכתוב אצל אברהם אבינו שבביתו התהלכו מלאכים. וגם היום יש מלאכים, אבל אנחנו לא רואים. העיניים שלנו עיניים טרוטות, עיניים חומרניות. אנחנו לא רואים את הצד, המימד הרוחני בבריאה. אנחנו רואים רק את המימד החיצוני, הממד החומרי. אבל יש, אמרת יפה, מלאכים. מה זה מלאכים בדיוק? זה לא כרגע, אבל אני אומר, יש מדרגה שהיא מלמעלה מהמין האנושי. ומהי המדרגה הזאת של למעלה מהמין האנושי? זה העם היהודי. אני אומר כאן ובמה מתבטאת המדרגה הזאת? בפועל, במוחש, בהיסטוריה. המדרגה שמעל המין האנושי, בוא נראה את זה בתוך הכתובים. זה מיוחד בעם היהודי, דרך אגב, לא רק בעבר, אלא גם בהווה וגם בעתיד. הדבר הזה יתגלה בגדול. בוא נראה. ומהי המדרגה למעלה מזאת? המדרגה למעלה מהמין האנושי. אומר הכוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. דיין, יש חכמים קטנים ויש חכמים גדולים. אז הוא אומר, אני לא מחפש דבר כמותי. אני מחפש דבר איכותי, דבר מהותי. האם במהות יש ייצור שהוא למעלה מאדם רגיל, מאמין האנושי? אומר החבר, אינני מתכוון כי למדרגה מבדילה את בעלי ההבדלה עצמית, דיין ומהותית. כי יבדל הצמח מן הדומם, וכי יבדל האדם מן הבהמה. אולם ההיבדלות ברוב ובמעט, דבר כמותי, אין לה גבול. הועיל והיא הבדלה מקרית, ואינה מדרגה על דרך האמת, לא מדרגה עצמותית, אלא מדרגה מקרית. אומר הכוזרי, אני לא מכיר מעל האדם, בכל הגלובל, כל הגלובוס הזה, מעל אדם אני לא מכיר מדרגה יותר גבוהה מהאדם. האדם זה שיא הבריאה. ככה אומר. אם כן, אין בעולם הדברים המושגים וחושים מדרגה למעלה ממדרגת האדם. ומה אני שואל אתכם? אתם מסכימים למה שהוא אומר או לא? את האמת. את האמת. אתם מסכימים לטענה הזאת שמעל האדם אין מדרגה יותר גבוה, חוץ מי שאמר כאן מלאכים. אבל באופן מוחשי, אנחנו לא מכירים מעל האדם איזה בריאה שהיא למעלה מהאדם. אמנם היום יש ספרות בדיונית על חייזרים וכל מיני כאלה שבאים מכוכבי לכת אחרים, אבל זה הכל דמיון, הכל הזיות, הכל, אין איזה אחיזה במציאות. האם יש באמת מדרגה למעלה מהאדם? אז זה מה שאנחנו הולכים לברר. ותחזיקו, איך אומרים, תיגעו בחברים שלכם, תיגע בו רגע, או, יפה, למה? כי אתה נוגע ביצור שהוא למעלה מהאדם. למעלה מהאדם, אל תגזים. בחסידות שאומרים יהודי, אז אומרים שיהודי הולך ברחוב, העצים צריכים להתכופף, השתחוות. אני תמיד, כשאני הולך בשדרות המאירי, אני רואה עצים כל מיני מתכופפים. תשימו לב, בצמרות. כל פעם עובר איזה יהודים מתכופפים. למה? מכבדים את היהודים. והאבנים במרצפות, תשימו לב, כל פעם הן נופלות, קופצות ככה. למה הן קופצות? הן שמחות שיהודי דורך עליהן. ככה אומרים בחסידות. יש עם כזה, שהוא עם שהוא למעלה מהמין האנושי. זה העם היהודי. בוא נראה איך הוא מצליח, החבר, לאותו מי שאינו יהודי בכלל, להסביר לו מהי המדרגה של העם היהודי. אומר לו, ואם ימצא בן אדם, אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור שאין העניין יכול לעמוד בו, העין יכולה לעמוד בו, דהיינו הוא מסנבר את האנשים שלידו, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבגיעו להחריט ימיו ימות לרצונו, הכוונה היא למשה רבינו, באיזה גיל הוא מת? 120, אבל לא נס לכו, הוא היה בחור צעיר, כבר מת לרצונו, אומר, ריבונו של עולם, זה היום שלי שנולדתי, ביום הזה אני רוצה לחזור אליך. ביי, ותשחק ליום אחרון, והוא מת לרצונו, לא איזה מסכן אומלל או משהו כזה, מת לרצונו. כי מי שעלה על מיטתו לישון ביום הידוע בשעה ידועה, ונוסף על כל אלה, ידע תעלומות מה שהיה, את כל ההיסטוריה, מהאדם הראשון עד אליו, ומה שיהיה ממנו עד אחרית הימים, האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני אדם. נניח שיש דבר כזה. יש מוישה רבנו כזה. שהמוישה רבנו הזה, המדרגה שלו בפועל, גם כמו שאומר, בהליכות שלו, בהנהגות שלו, וגם בהשגות שלו, מה שהוא יודע מעל ומעבר לזמן והמקום שאנחנו מכירים. אם יש דבר כזה, מה אתה אומר על מדרגה כזאת? אם יש דבר כזה, אומר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה זו, אם יש דבר כזה, אם ישנה במציאות אלוקית מלאכית. איך נקרא משה רבנו? איש האלוקים. איש האלוקים. איש הוא החיבור שלו, הקשר שלו, הזיקה שלו. לאלוקים הוא כל כך חזק, עד שקוראים לו איש האלוקים. זה משה רבנו. דבר שהוא לא לפי הנורמה שאנחנו מכירים אותו. ואינה בחוק העניין השכלי, זה לא לפי ההיגיון האנושי הרגיל, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוקי. אם יש דבר כזה, אם יש אדם כזה, שהוא במדרגה כזאת כמו משה רבנו, כפי שאנחנו קוראים את הדברים בתורה, פשוטו כמשמעו, קראנו אור פניו, על ה-40 יום ו-40 לילה להר סיני, לא אכל ולא שתה, וחזר עם כל הניסים והנפלאות, כל הדברים שהיו. אם יש אדם כזה, אומר המלך הכוזרי, אני מרים ידיים. אבל השאלה אם יש אדם כזה, מה אתם אומרים, יש אדם כזה או אין? היה. אבל בואו נגלה לכם, ניצוץ. מנשמתו של משה רבנו כאן בכל, כתוב בחז"ל, זה כל כך תלמיד חכם. אבל לא רק זה. משה רבנו זה שקול כנגד כל עם ישראל. מה שיש במשה רבנו יש בעם היהודי, אמנם בכוח, ואנחנו לא רואים את זה בחוש, כי אנחנו לא במדרגה הזאת של משה רבנו, של אבי הנביאים וגדול הנביאים, אבל אנחנו עם של נביאים. אנחנו לא הוא שם ואנחנו כאן ותו לא. אלא את הסגולה הזאת של נבואה, של התחברות לקדוש ברוך הוא, להביא את דבר השם. זה הסגולה הזאת, היא קיימת בכל העם היהודי לדורותיו, כולל הדור הזה. אז תשאלו אותי שאלה, למה לא רואים את זה? תשאלו. תשאלו את עצמכם למה לא רואים את זה. תשאלו את עצמכם, למה אתם שואלים אותי? למה לא רואים את זה? אפשר לענות על זה בצורה כללית ובצורה פרטית. באופן פרטי, שב ותלמד תורה, תראה את זה. פשוט. לימוד התורה וללכת בדרכי האלוקים ולהיות דבק באלוקים, אדם מתקרב לאלוקים והוא רואה מראות אלוקים, כל אחד לפי מדרתו, כמו שאומרים למקובלים הגדולים, האלוקי, על האריזה ולאחרים, אומרים האלוקי, יש תוארים כאלה, האלוקי. ניצוץ כזה, יש כזה, של התחברות. אבל באופן היסטורי, נאמר, כללי של עם ישראל, עם ישראל לפעמים בהיסטוריה, הוא משול לזרע. הזרע, הוא יש בו חיים, למרות שזה לא נראה על פניו. הוא נראה יבש, הוא נראה כמו מת או משהו כזה. אבל כל העץ שיצמח מהזרע הזה, הוא כבר נמצא בגנים, בתוך הזרע הזה. עם ישראל הוא כמו עץ זית, עתיק מאוד, שעובר שריפות וקריטות, ומה לא הוא עובר העם הזה. אבל מהזיתים האלה, מהזית הזה, נצר משורשיו יפרה. וכל הפוטנציאל הגדול הזה של משה רבנו והנביאים, וכל הדורות, כל מה שהיה, כל הדבר הזה, לא הולך לאיבוד. הכל נמצא בתוכנו. זה המיוחד בעם ישראל. אנחנו כרגע, מבחינה היסטורית, בתקופה של תחיית העם היהודי. תחיית העם היהודי שאנחנו חוזרים קודם כל לאדמה, לארץ ישראל, זה האדמה שלנו. וכבר פה ושם מתחילים לשתול טילים וזרעים והתחלה, עוד לא רואים פירות. אבל ברוך השם, מיליוני יהודים באים לארץ, נשתלים כאן. וירושלים הולכת ונמנית, למרות כל התוכניות וכל הדברים האלה שאנחנו שומעים אותם ברקע, כי ענן יחלוף. זה לא הדברים יחלפו. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין את העתיד. העתיד של עם ישראל, שאותו עם, שהוא באמת עבר את מה שהוא עבר, כל מה שעבר בהתחלה, גנוז בו גם בסוף, וביותר גדול, דור דעה, יותר גדול מהדורות הבאים, כך אומרים חז"ל. שלעתיד לבוא, כשעם ישראל יקום לתחייה, לא רק פיזית, אלא גם רוחנית ונשמתית, המדרגה שלנו תראה לאין כל, זאת אומרת, כל האנושות כולה, היא תראה מה זה עם ישראל. רוח הקודש, כמו שכותב הרב קוק זצ"ל, יהיה נחלת כולם. הנבואה הזו יהיה דבר נפוץ. אומות העולם כתוב, וינהרו עליו, ינהרו, מה זה ינהרו? ירוצו! ירוצו לכאן, כתוב ש-2,800 איש, גויים, יחזיקו בתלית אחת של, כך הגמרא אומרת מסכת שבת, יחזיקו בתלית אחת של יהודי. יש שם חשבון שלם איך זה יהיה, על פי הנביא. זאת אומרת, העולם כולו יכיר בעובדה שהעם היהודי הוא עם סגולה, מי שמתקרב אליו רק מתברך, רק דברים טובים יש מהעם הזה, היה, הווה, גם יהיה לאנושות כולה, אבל לעתיד לבוא זה יהיה בגדול כל הדבר הזה. אנחנו חיים בפרספקטיבה של אלפי שנים, לא רק בעבר צריך לדעת, אלא גם כלפי העתיד, אנחנו יודעים מה העתיד. העתיד זה התקיימות או מימוש כל הנבואות של נביאי ישראל על אחרית הימים, שעם ישראל יתגלה בגדול לאין כל, לאין כל, כל האנושות. זה מובן, זה המיוחד בעם ישראל. חוכמה באמת, איך להסביר לפני 1,000 שנה למלך הכוזרי, שהוא רואה אותנו שפלים, מסכנים ואומללים, להסביר לו, תשמע, למרות שאנחנו שפלים, מסכנים ואומללים, ועל פניו ניכר שאנחנו פחות מכולם, תדע לך, אנחנו עם סגולה. ויותר מזה יגיד בהמשך, הגדלות של האדם, שבזמן שהוא מושפל, והוא עם הפנים על הפנים, מה שנקרא, בכל זאת הוא מאמין בדרך שהוא הולך בה. זה לא חוכמה להיות על הסוס ולהגיד, היי, ניצחנו. החוכמה היא להיות באושוויץ ולהגיד, ניצחנו. ניצחנו, זאת אומרת, עם ישראל ממלא את יהודו, ממלא את תפקידו, גם במצבים הכי קשים. וזה מה שאנחנו עברנו, וזה מה שאנחנו נעבור. זאת אומרת, הסגולה הזאת, המהות הזאת, הדבר, הצורה הזאת של העם היהודי, לא הלכה לאיבוד. היא קיימת אצל כל העם היהודי בכללותו, לכל דורותיו, אצל כל יהודי ויהודי. ואם הרבי יהודה הלוי מצליח לשכנע את הכוזרים, מה צריך לעשות את הכוזרים? הצעד הבא, מה אתם אומרים? מה? רגע, אם ככה, אני בא להתגייר, אני רוצה להתגייר, גר צדק, זה מה שהוא עושה בסוף. דרך אגב, לא רק הוא. לא יודע אם סיפרתי לכם, לפני שנים בא לכאן יפני אחד. חוצ'יק יפני. הוא בא לכאן, הוא לא ידע לא אנגלית ולא עברית, רק יפנית הוא ידע. רק יפנית, הוא רוצה לדבר איתי. איך הוא ידבר? אני לא יודע יפנית. איך נתקשר וכל זה? אבל תקשרנו בכל זאת איכשהו, עד שבסוף, באולפן כאן, למד איזה בן אדם מבוגר שהיה פעם בצבא האמריקאי, ושירת ביפן, הוא ידע יפנית, אז הוא שימש לנו מתורגמה. אבל עד אז הוא היה כותב לי מכתבים, בכתב יד, בקושי אפשר היה להבין את האותיות, אבל היה כותב, והיה לו תנ"ך, ובתנ"ך היה יפנית מצד אחד, ועברית מצד שני. התנ"ך כידוע תורגם לכל השפות בעולם. אז הוא היה קורא את התנ"ך ביפנית, רוצה להגיד איזו מילה, מסתכל בתנ"ך בעברית, מעתיק את האותיות, וככה היה כותב, לקח לו המון זמן, כותב מכתבים קצרים, אני לא מקווה ששמרתי את זה באיזה מקום. אז הוא אומר לי, הוא כותב לי במכתב, הוא אומר, תראה, קודם כל הסביר לי מי הוא, שהוא בחור בן 25, משהו כזה, במקצוע שלו הוא הנדסאי. האבא שלו עשיר מאוד, והוא מתעניין מאוד בדתות, בדברים כאלה. הוא אומר, אני הכרתי את הבודיזם, את האסלאם, את הנצרות ואת כל זה. והגעתי, כותב לי, הגעתי למסקנה שהאלוקים מתגלה דרך עם ישראל. כוזרי, כאילו למד כוזרי. שהאמת של אלוקים היא דווקא בעם ישראל. ככה הגעתי למסקנה. והוא כותב לי, אני רוצה להתגייר. בסוף הוא לא הצליח להתגייר, אולי עכשיו כן, אבל אז הוא לא הצליח. למה? כי הוא היה מאוד ממושמע. אבא שלו נתן לו 10,000 דולר, אמר לו, תיסע לארץ ישראל, אם תצליח ב-10,000 דולר לחיות כאן וללמוד כאן וכל זה, ולהתגייר, בסדר, אם לא, תחזור ליפן. נגמרו ל-10,000 דולר, הוא חזר ליפן. כי הוא לא ידע עברית, אני אמרתי לו, הדבר הראשון, אתה רוצה להתגייר, תלמד את השפה, תלמד לקרוא, אתה צריך לדעת קצת תורה בשביל את השפה. הוא לא הצליח, לא היה לו זמן לדבר הזה. בכל זאת הוא כותב לי במכתב, הוא אומר, תדע לך, אומר, אם תגיירו אותי, אני אודה לכם מאוד. אם לא, אני מוכן להיות העבד שלכם, של העם היהודי, ככה הוא כותב. אמרתי בליבי, כשקראתי את זה, אמר, מאיפה הוא יודע את הדברים האלה? לא שהוא למד את הכוזרי, אבל זה בדיוק הכוזרי. שהוא הכוזרי, המלך הכוזרי הגיע בהדרגה להכרה, מה זה עם ישראל? מה מיוחד בעם ישראל? הוא כן יצליח להתגייר, אבל זה גם יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא כל אומות העולם יכירו מה שאותו יפני הצעיר הזה הכיר בסגולתו של עם ישראל, בייחודו של עם ישראל, בנשמתו של עם ישראל. וירצו להתחבר, הם לא חייבים להתחבר, יכולים גם להיות מושפעים בלי להתחבר מעם ישראל. במהרה בימינו, אמן.